בהקדמת הרמב״ם למשנה. פעם קודמת ענינו על השאלה למה רבי שבנה את המשנה ערך אותה באופן הזה. ענינו על כמה שאלות, למה הוא הביא את המחלוקות, בשביל שלא יהיה בעיה באמון בין אדם לרבותיו או בין אדם למשנה, שכל הדעות יהיו בפנים. ואמרנו גם שהוא הביא דברי יחיד ורבים, וזה למה? כי פעמים שההלכה הולכת לפי היחיד. ומה הטעם של זה, למה ההלכה הולכת אחר היחיד לפעמים? כי אנחנו מעוניינים באמת. אנחנו מעוניינים באמת. כל העניין של התורה זה שמה שחשוב זה אמת. אין איזה צדדים נסתרים. וכל העניין הוא בירור האמת בצורה מיטבית, ובירור הנאמנות והרצון של הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא נמסר למשה רבנו עליו השלום. עכשיו הוא ממשיך במגמה הזאת, אבל קביעתו סברת אדם מסוים, וחזרתו מאותה סברה. לפעמים המשנה מביאה, הגמרא מביאה, שאדם אמר ככה וחזר בו, והודה לחבריו. צריך, מה צריך להביא מה חשב לפני כן? תגיד, את ההלכה, הרי אנחנו לכאורה היינו חושבים שמה שחשוב זה מה עושים. אז תגיד מה עושים. כל השאלות של הרמב״ם באות מהמקום הזה. זאת אומרת, אז לפי זה גם לא צריך את כל ההשתלשלות של המחשבות של אותו טענה. תגיד, המסקנה שלו. זאת אומרת, כגון אמרו בית שמאי אומרים כך ובית הלל אומרים כך, ואחר כך חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. למה? כדי ללמדך אהבת האמת ורדיפת הצדק. לפעמים רואים את זה גם בבית יוסף, רואים את זה גם בספרים של גדולי ישראל. כותב, 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 ואז הוא כותב, ועל מה שכתבתי מהמילה הזאת יש להעביר קולמוס. טוב, אז תעביר קולמוס. מה אתה כותב לנו יש להעביר קולמוס? אז תמחק. לא, זה צריך לדעת. אני לא מתבייש בטעויות שלי. אני רוצה, היה לי סברה. הסברה הזאת היא גם יש לה איזה יסוד, איזה אמת, איזה מחשבה. יותר מזה, אם הייתי מוחק את זה, אז אתה היית אולי חושב את זה, והיית אומר, אולי הוא טעות, זה המחשבה הנכונה. אז גם שלא נכון אנחנו כותבים. למה? להראות לך שאנחנו יכולים לטעות, וצריך להודות בטעות, ולבקש את האמת.
מה, לא נולד היום.
אמת, כן.
להעריך את הזרום, זה ככה, כמו אבא אומר לך.
לא, בסוף זה אבא אומר לך, אבל...
אבל אני רוצה את החשיבה. נכון. אבא לא סתם, הוא אינטרס שלו, זה אינטרס שלך.
נכון, והעיקר שיהיה לנו ענווה מול האמת הזאת. כלומר, לא להכניס שיקולים אישיים, לא להכניס אג'נדה, לא להכניס...
נכנסת לדירה בכל... עשר,
תבין, מישהו בנה הכל. באמת? נכון, נכון. לפי שאלו האישים הגדולים, החסידים, המשכילים, זה התנאים, המופלגים בחוכמה שלמי הדעת, כאשר ראו דברי החולק עליהם נכונים יותר מדבריהם, והגיוניים יותר, נכנעו וחזרו לדעתו. אני לא נכנע, זה מאוד, מי שיצא לו ללמוד בחברותה, אז זה מאוד משנה כמה חברותה בוגרת. פעמים, חברות באופן טבעי יש ויכוחים. ויכוחים אלה יכולים להיות משתי צורות. אחת, שכל אחד הוא עכשיו צריך להוכיח שהעמדה שלו יהיה נכונה. והדרך השנייה היא שאנחנו מבררים את האמת. אז באים ללמד אותנו, הגישה צריכה להיות לברר את האמת. גם בדברי חולין זה כאן. דבר חולין לא נורא. אז יש הרבה פוליטיקה, כל אחד מייצג משהו. בתורה אי אפשר. בתורה אתה צריך לשבת, אמרת משהו, אתה לא עכשיו עורך דין של מה שאמרת, זה מה שרבי רצה ללמד אותנו. אמרת משהו, אתה צריך לראות, לבחון את זה כל הזמן, לראות אם דבריך נראים או דברי חבריך נראים, ואם יש טעית, אז אתה בסדר, זה האמת יותר חשובה מהכבוד, או אחרת אני אגיד, הכבוד שלך הוא זה שאתה טבוע באמת של התורה, ולא באיזה דמיון שהיה לך. אין דמיון. אין כבוד להיות בדמיון. כן, בסדר, אבל אתה רחוק מהקדוש ברוך הוא, אתה רחוק מהתורה, אז מה עדיף לך? עדיף לך להיות צודק לבד, או להיות קרוב לאמת, להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, להיות טבוע בתוך האמת של התורה. זה צריך להיות הסתכלות. כל שכן בקל וחומר, שאר בני אדם. עד עכשיו דיברנו על התנאים. כשהם חשבו משהו, אז היה להם מקום לומר, מה, אני טענה. בכל זאת לא עשו ככה. אז מה אנחנו? שיראה שיריבו צודק, שיקנה, ואל יתעקש. וזהו דבר השם, צדק, צדק, תרדוף. ועל זה אמרו חכמים, הווה מודה על האמת. רוצה לומר, אף על פי שאתה יכול לחלץ את עצמך בטענות ויכוחיות, יש אנשים שיש להם כישרון בוויכוח. יש גם ספורט כזה, נקרא דיבט. זה לא קשור לאמת. זה קשור ליכולת שלך להתבטא טוב, ולמניפולציות הלשוניות שאתה מסוגל לעשות. ואנשים האלה, הם יכולים להביא את זה גם לתורה. בטון שלהם, בלהט, באיזה משחקי מילים, ישר משכנעים אותך. בסדר? עכשיו...
הנושא זה...
אז זה ככה צריך להיות. זה ככה צריך להיות. זאת אומרת, בסדר, אם אתה כזה מוכשר, בכל זאת, אם תדע שדבר יריבך הוא האמת, אלא שטענתך נראית יותר מחמת חולשתו, מה? או בגלל יכולתך להטעות, זה יכול... לשון של הרמב"ם. הוא צודק, אבל לך יש כישרון לשוני, יש לך כישרון להטעות. חזור לדבריו וחדל להתבגן. בדרך כלל אדם יודע את האמת. יש ממש תכונה לאמת, שאדם מרגיש אותה פה איפשהו בלב. טוב, תגיד שזה האמת, מה אתה עכשיו?
יש כאלה שמאמינים שזה האמת שלהם? זה האמת שלהם? ככה יש שמאל, בלי להיכנס לפוליטיקה.
אני כבר לא בטוח בזה.
פעם חשבנו כך.
אני כבר לא בטוח בזה.
זה לא בשנה וחצי.
אני לא בטוח בזה. אני אגיד לך משהו. אם יש סיבה שאני יושב פה עכשיו, זה ההבנה שזה לא נכון. אני עד ההתנתקות חשבתי שבאמת יש אמת אצלנו, יש אמת אצלנו. אנחנו, יש לנו את האמת של התורה, את האמת של ארץ ישראל, ולהם יש אמת שהיא גם חשובה, שאנחנו חלשים בה אולי, שזה אהבת אדם, דיברו הרבה על זכויות אדם, על אהבת אדם. עכשיו ראיתי את ההתנתקות, את הרשעות, את האטימות, את חוסר הרגישות. הבנתי שאין בהם כלום. כל צביעות. מי שאין לו תורה, אין לו כלום. זה המצב עצוב, בסדר? עד ההתנתקות, היה לי טלוויזיה בבית, אתה היה לי מזכיר. אתה היה לי טלוויזיה בבית. כי אם אני חושב שיש להם מה להציע, אני צריך להקשיב. בסדר, אני אדם חזק, חכם, אני יכול לברר את המוץ מתוך הטבן, יכול. בהתנתקות הבנתי שהכל שקר. ולא ייתכן שהם לא יודעים. אתה מבין? לא ייתכן שהם לא יודעים. אתה מבין? כשהם עצרו ילדים שרצו להפגין, כשהם ביצעו מעשים מגונים בבנות שלנו, בסדר? ו... כל זה תחת זכויות האדם, שהם כאילו היו אמורים להאמין בו. בסדר? ועכשיו, שהמפגנים שלהם נמצאים ולא עושים להם שום דבר, מה, הם לא מבינים שהם צבועים? עדיין שהם מבינים. אין להם בכלל יסוד של אמת. יש להם יסוד של אינטרס. כל מה שמניע אותם זה יסוד של אינטרס. כשאתה מונע על ידי אינטרס, אז אתה מתנהג לפי האינטרס. והם אלופים... מאבותיהם הרוחניים הבולשיביקים, לעטוף הכל במילים יפות. לכן כל דבר הם אלופים בלעטוף מילים יפות. כל האינטרס תמיד עטוף באידיאל. כל שקר עטוף באיזה בדל אמת, שאתה עכשיו, אתה חייב להזדהות איתו. מה, אתה לא רוצה שיחזרו החטופים? מצוין, אז תעצור את המלחמה, תיכנע לחמאס. אתה לא יודע מה לענות. מה, אני אדם רשע? אני לא רוצה שחטופים יחזרו. הנה, הכל תמיד ככה. השורש רקוב. המעטפת תמיד אידיאלית. והם יודעים שהם ככה, הם עובדים עם, 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 עם אנשי שיווק, הם עובדים, הם אלופים בלעטוף את האינטרס באידיאל. ואין להם שום אידיאל אמיתי. תחילה ש...
לפני...
אני גרמתי להטעה.
מה ש... כבר נעוצה בשביל.
כן.
אבל דיברו על זה ש 65 אלף חיילים שונים עם הלחם לב.
נין, אותו דבר. נכון, מילים יפות. זהו, הם פשוט טועים, וקדוש ברוך הוא צודק. אין פה שתי צדדים. טוב.
שתי כוחות בעולם. יש קידוש השם וחילול השם. זה מה שאמרתי מרלב שלי.
וכאשר חשב לחבר את הספר הזה לפי תוכנית זו, ראה שצריך לחלק אותו לחלקים. ולכן חילקו לשישה חלקים. זה שישה סדרי משנה. הוא אומר על רבי שסדר את המשנה, שישה חלקים ידועים. החלק הראשון, זרעים. במצוות השייכות בזרע הארץ. כגון הכלאיים, שאי אפשר שיהיה תערובת בין זרעים, או בין גפן לזרע, או בין הרכבה של עצים, והשמיטה, והעורלה, שאנחנו שומרים שלוש שנים לא לאכול, שנה רביעית מת הרווי, והתרומות, אותם חלקים שאנחנו נותנים לכהנים, והמעשרות שאנחנו נותנים ללוויים, ושאר המתנות, כל זה בזרעים. חלק השני, חלק מועד, אז הוא מדבר במועדים, ובחגים, וחובתם, חילוקי דיניהם, והאסור בהם, והרצוי והמותר, מה שנכון לצרף לכל מועד מהם, מהדינים והמצוות, הלכות של החגים. חלק השלישי, בביאות ופירוט הדינים, חלק נשים. ופירוט הדינים השייכים בין האנשים והנשים, כגון היבום והחליצה, הכתובה, הקידושין, הגיטין, מה שראוי לדבר עליו בכל חלק מהם. על החלק הזה אומר הרמב״ם, בהקדמה יד החזקה, ש... בזה מתייחד עם ישראל מהאומות האחרות, בזה ובמאכלות אסורות. ויש פה שאלה, הרי גם לגויים יש איסורי ביאה, לגויים יש איסורי ביאה. אז במה מתייחד עם ישראל? שיש לו יותר איסורי ביאה, יותר הלכות, אז זה לא ממש לכאורה, זה לא שינוי איכותי, זה שינוי כמותי. מה?
שבמצוות לא תעשו גם מצוות.
אז מה העומק של זה?
מה יש
להם?
יש להם בתי משפט.
לא, יש להם מסורי ביאה.
כן, זה
קצת החיובי. או, מה דעת? אני אסביר. אז העומק של הדבר הוא שההבדל בין עם ישראל לגויים, שלעם ישראל יש יכולת לרומם את המעשים האלה. נכון. יכול לקחת מעשה חולין, של איש ואישה, ואנחנו קוראים לזה קידושין, אנחנו הופכים את זה לקדוש. אצל הגויים אין את המושג, הם יכולים לעשות איסור או לעשות תתר. הם לא יכולים לקדש את החומר. זה מעלת ישראל, בסדר? הגויים יכולים, ויש הרבה גויים, שכשלא רואים אותם, הם לא שותים יין. נכון? ככה המוסלמים. כשלא רואים אותם, לא שותים יין. אז הם יכולים לא לשתות יין. הם יכולים לקדש על יין? לא. אין להם אפשרות. זה עכשיו מה שהתכוונת בעומק. זאת אומרת שהיכולת לרומם חומר, לרומם את הדברים, נמצאת רק אצל עם ישראל. טוב, החלק הרביעי, במשפטים וריבות נזקין. הנופלים בבני אדם, במקח וממכר, בעסקי המסחר, בשיתופי הקרקעות, והדומה למיוני כספים. החלק החמישי, עבודה, בקורבנות, לכל חילוקי דיניהם ורוב מיניהם. החלק השישי, בטהרות והופכיהם. וקרא כל חלק מהם סדר, חלק הראשון סדר זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קודשים, טהרות, מה שלמדנו זמן נקט. והחל בסדר זרעים, לפי שהוא דן במצוות המיוחדות בצמח הארץ. בצמח הארץ הוא מזון לכוי חי, וכל זמן שאין האדם חי על ידי המזון, אי אפשר לו לעבוד את השם בשום אופן מאופני העבודה. הרמב״ם הוא מאוד מחובר למציאות, לצרכים חומריים של האדם. לכן הוא אומר, צריך להתחיל ממה שאתה צריך. תהיה חזק, תוכל לבוא את השם. לא תהיה, לא תוכל. מה אתה צריך? צריך לאכול. אוקיי, אז בשביל לאכול, אז יש לנו תרומות ומעשרות. בעבר לאכול זה מגדלים. ולכך הקדים לדבר במצוות המיוחדות בצמח הארץ, והסמיך לו סדר מועד, לפי שכך הוא סדר הכתוב, שנאמר, בשש שנים תזרע את ארצך, ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואחרי ששת ימים תעשה מעשיך, שלוש רגלים תחוג לי בשנה. אז אתה רואה שקודם כל מה המעשים שאנחנו עושים, שבזמנם החקלאות הייתה מאוד דומיננטית, ואחר כך מה צריך? שלוש רגלים תחוג לי בשנה, סדר מועד. אחר כך ראה להקדים דיני נשים, לפני שאר דברי ריבות, חיכוי לסדר הכתוב, לפי שכך עשה השם. מה כתוב? חמכור איש את ביתו לאמה, אחר כך כתוב, כי ינצו אנשים וניגפו, ואחריו, כי ייגח שור איש. כי אם כל אישה מעולה מה זה סדר נשים, ואחר כך גר שורש, זה ענייני כספים ונזיקים. רק דין סדר נשים לפני נזיקים, בספר ואלה שמות, כולל ארבעת עניינים אלה. אנחנו בפרשת משפטים. כלומר, עניין סדר זרעים וסדר מועד לסדר נשים וסדר נזיקים. אחר כך עבר מן ואלה שמות לספר ויקרא כסדר התורה, וקבע אחרי סדר נזיקים, סדר קודשים שעוסק בקורבנות, ואחריו סדר טהרות, שכך הוא סדר הכתוב. הקדים דיני קורבנות לפני דימות וטהרות, לפי שלא התחיל בטהרות, אלא מן בהי ביום השמיני. כלומר, זה בסוף ספר ויקרא, אז הוא עוסק בטהרות, לפני כן הוא עוסק בקורבנות, תחילה ספר ויקרא הוא עוסק בקורבנות. לכן הסדר שרבי סידר את שישה הסדרים הוא לפי הסדר שהם נמצאים בתורה. וכאשר סקר כל ששת החלקים הכוללים כלל כל המצוות, ראה לחלק כל חלק מהם לסוגיו כפי הראוי, וקרא לכל סוג מהם מסכת או מסכתה. אחר כך חילק הדברים בכל סוג מהם לקטעים, אנחנו מכירים את המבנה. קרא לכל קטע פרק, אחר כך חילק הדברים של כל פרק לקטעים קטנים יותר, שיהיו קלים לזוכרם וללומדם, וקרא לכל קטע מאותם הקטעים הקטנים הלכה. אנחנו קוראים לזה משנה היום, נכון? אבל אצל הרמב״ם זה מחולק להלכות. גם בירושלמי זה מחולק להלכות. יש פרק ויש הלכה. וחלק הדברים בסדר זרעים כפי שאסביר, פתח תחילה בברכות, ותם הדבר כי הרופא המומחה כשירצה לשמוע בריאות הבריא במתכונתה, מטפל תחילה בתיקון המזון. כך ראה זה אשר השם בעזרו להתחיל בברכות, לפי שהבא לאכול לא יוכל לאכול עד שיברך. הוא מתחיל מזה שאדם בשביל לחיות צריך לאכול. אז מה הדבר הראשון צריך לעשות? צריך לברך לפני שאתה אוכל. אז מה נתחיל? נתחיל בברכות. לכן מצא, מאוד יפה, הרמב״ם מצא את ההיגיון בתוך המבנה הזה. לכן מצא נכון לפתוח את הדברים בענייני הברכות, כדי לתקן את המאכל, תיקון ענייני, כדי שלא יחסר דבר בשום עניין, אלא לדבר על כל הברכות, חובת המאכלים, המצוות. ואין מצווה שהיא חובת כל איש בכל יום, כי אם קריאת שמע בלבד, ואין מן הראוי לדבר ברכות קריאת שמע, לפי שדבר על קריאת שמע עצמה. כך התחיל מהמתי קורין את שמע, וכל הנספח לכך. אחר כך חזר, עניין הסדר ראו לדבר מצוות צמח הארץ. החל מסכת פאה, אחרי ברכות, לפי שכל המתנות שהיא חובת התבואה אינם חלים אלא הקצירתה. אני מתלבט אם כאילו לדבר פה הרבה, נראה לי שזה קצת יהיה מעיק להעריך פה על הדברים. הפאה, חובת הקמה בהודעה בקרקע. לפי דבר בדבר, ואחרי פאה, דמי. לפי שיש לעניים בו זכות, כמו שיש בפאה. כלומר, דמי הוא כבר נוגע לדברים שנגמרה מלאכתם. כלומר, דברים תלושים. בעוד שפאה נוגעת לדברים מחוברים, שצריך להשאיר אותם ולא לקצור אותם. לכן פאה קודמת לדמי. אז למה הוא הקדים את דמי להלכות מעשרות? כי יש מחנה משותף בין דמי לפאה, שבשניהם העניים יש להם זכות. כמו שבדמי, יש דמי, זה גזרו חזל, שפירות שבאים מעם הארץ, הם אסורים באכילה לא לעשר. למה? כי הם היו חשודים על המעשרות. לא על התרומה גדולה, אבל כן על המעשרות עצמם. ובכל זאת, עניים מותר להכיל אותם דמי. אחרים מותר להכיל דמי, גם עניים מוכרים מהפאה. אז הנה, יש לנו מחנה משותף, לכן זה צריך להיות אחרי זה. אנחנו צריכים להפסיק פה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.